כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מגילה פרק ראשון בדף זין בהלכה ה'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אומרת הגמרא, אנחנו כאמור בדף זין עמוד א', רב ורבי חנינה ורבי יונתן ובר כפרה ורבי יהושע בן נבי אמרו, המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני. כלומר, לפי השיטה הזאת, כל דין מגילת אסתר, אמנם לא סיפור המגילה, אבל הדין הזה של מחיית המלך שמופיע במגילת אסתר, במחיית וזכירת הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בהצלתנו מידי המן הרשע שהיה מזרע המלך, העיקרון של זה כבר נאמר בהלכה למשה מסיני. זאת בניגוד לשיטת רבי יונתן שראינו אתמול, ש85 זקנים ומהם 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה, כלומר לכתוב את נקמת עמלק במגילת אסתר, אבל מצאו לכך מקום מכך שכתוב בתורה, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, דרשו ואמרו, לא זזו משם, נוסעים ונותנים בדבר עד שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, ומצאו בתוכה כתובה בתורה בנביאים ובכתובים, כלומר מצאו לכך רמז בתורה לכתוב את מגילת אסתר. ממה שנאמר בפסוק שמופיע בשמות י' ז' פסוק י' ד', ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר, זאת הרמז כאן על מעשה עמלק, תורה כמה דתימה כפי שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, והמילה זיכרון אלו הנביאים, שהרי הוזכר כבר מלחמת עמלק בסיפור של שמואל, שאול ואגג בשמואל א' פרק ט' ו', ומה שנאמר במהלכי ג' פסוק ט' ז', ויכתב ספר הזיכרון לפניו ליראי השם, נביאים אלו הם זיכרון, ובספר אלו הכתובים זוהי מגילת אסתר. ומאמר אסתם קיים את דברי הפורים האלה ונכתב בספר, לכן מגילת אסתר, בניגוד למה שהם הצטערו בתחילה, היא לא הוספה על התורה, אלא היא נרמזה בתורה שהיא אמורה להיכתב ברבות הימים. לעומת שיטה זאת, רבי חנינה, רבי יונתן ובר כפרה, ורבי יהושע בן נבי סוברים, שהעיקרון של לכתוב את מגילת אסתר זוהי הלכה למשה מסיני, וממילא אין בכך הוספה על דברי התורה, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ולכן, מגילת אסתר נרמזה כבר במה שכתוב בתורה כתוב, והמילה כתוב זה הכוונה, זה הרמז למגילה שבכתובים, ואומנם המילה הזאת הייתה אמורה להיות המילה האחרונה בפסוק, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ולכן המילה הזאת לא נכתבה בסוף. אולם היפה מראה מבאר שכוונת הירושלמי כאן, שאם הקדוש ברוך הוא גילה למשה את כתיבת מגילת אסתר, אם כן מקשה הירושלמי, מדוע נכתבה מגילת אסתר לאחר כל הנביאים, ועל כך משיב הירושלמי שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל התירוץ של הירושלמי לפי היפה מראה של אין מוקדם ומאוחר בתורה לא על המילה כתוב, אלא על עצם השאלה מדוע מגילת אסתר היא נכתבה לאחר כל הנביאים, ולפי זה יוצא שמרדכי כבר ידע מראש שעם ישראל יבשע, והשפת אמת ביאר והוכיח מכאן שיש להתענות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, למרות שאנו בטוחים על הישועה העתידה לבוא. מחלוקת נוספת כעת מביא הירושלמי בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר, הנביאים והכתובים עתידים להיבטל, והסיבה שכל הנביאים והכתובים הם בגדר דברי תוכחה לעם ישראל שניתנו בזמן שחטו, וממילא כשיבוא המשיח בעזרת השם, עם ישראל כולו יעשו את רצונו של מקום, וממילא לא יהיה צורך בנביאים ובכתובים. אלא שחמשת ספרי תורה אינן עתידים להיבטל מהתאמה, מה המקור לכך, מכך שנאמר בדברים ה' פסוק י"ט, כל גדול ולא יאסף, והאונקלוס מתרגם מהו ולא יאסף ולא פסק. רבי שמעון בן לקיש אמר, אף מגילת אסתר וההלכות אינן עתידים להיבטל אף לא בביאת גואל צדק. מה המקור לכך שנאמר כאן, כל גדול ולא יאסף? ונאמר להלן במגילת אסתר, וזכרם לא יאסוף מזרעם, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם, זהו הפסוק המלא. ומכאן אמרנו שמגילת אסתר לא יאסוף מזרעם, כלומר לא תשכח ולא תתבטל, אף לא לעתיד לבוא. וההלכות של התורה, כלומר התורה שבעל פה, אף היא לא תתבטל, ממה שנאמר בפסוק שמופיע בחבקוק ג' פסוק ו', נאמר שם בפסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. ומכאן למדנו על תקרי הליכות אלא הלכות, ופסוק זה מלמד אותנו שההלכות, תורה שבעל פה, תהיה קיימת לעולמי עד. כך מבאר קורבן העדה, לכן נאמר בפסוק, הליכות עולם לא, הכוונה הלכות עולם לא, כלומר ההלכות יתקיימו וילמדו לעולם. ממשיך הירושלמי ואומר רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, צפה הקדוש ברוך הוא, שהמן עתיד לשקול כספו על ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא מוטב שיקדים כספן של בני, כלומר מחצית השקל, לכספו של אותו הרשע. לפיכך זאת הסיבה, מבאר הירושלמי, שמקדימין וקורין בפרשת שקלים קודם פורים, הרי יש לנו הרבה פרשיות ראשי תיבות שזפה, שקלים זכור, פרה החודש, זאת הסיבה שאנו מזכירים את מצוות מחצית השקל קודם ימי הפורים. כעת מבאר הירושלמי למדנו במשנה, שגם אם קראו את המגילה באדר הראשון, ונתעברה השנה, הרי קוראים שוב את המגילה באדר ב', רבי אבאו בשם רבי לזר מביא שהמקור לכך, ממה שנאמר במגילת אסתר, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה. הקיש שנה שהיא מעוברת, לשנה שאינה מעוברת. מה שנה שאינה מעוברת, הרי שאנו קוראים באדר הסמוך לניסן, אם כן הפשנה שהיא מעוברת, ויש אדר א' ואדר ב', באיזהו חודש אדר אנו צריכים לקרוא את קריאת המגילה, באדר הסמוך לניסן, כלומר באדר ב'. ולכן נאמר במגילת אסתר, בכל שנה ושנה להקיש את כל השנים המעוברות לכל השנים הרגילות. אמר רבי חלבו, סיבה אחרת, כדי לסמוך גאולה לתפילה, כלומר כמו שכל שנה אדר הסמוך לשבט, שהרי בכל שנה יש לנו אדר אחד, ואם כן אנו קוראים מגילה באדר הסמוך לשבט, אם כן היה מקום לומר שאף בשנה מעוברת, נעשה כבכל שנה, ונקרא את מגילת אסתר באדר הסמוך לשבט, וזהו ההיקש בכל שנה ושנה. מניין לנו להקיש את כל השנים המעוברות לאותן השנים שאנו קוראים באדר הסמוך לניסן? למה שלא נקיש את השנים המעוברות לכל יתר השנים שאנו קוראים מגילה באדר הסמוך לשבט? אלא הסיבה היא כדי לסמוך גאולה לגאולה, כלומר לסמוך את הגאולה של נס ימי הפורים לגאולה, לחודש הגאולה, לחודש ניסן. רבי לוי בשם רבי חמה ברבי חנינה מביא טעם אחר, טעם שלישי, מדוע אנו קוראים מגילת אסתר דווקא באדר ב' ולא באדר א', ואם קראנו באדר א' יש לקרוא שוב באדר ב', מכיוון שאותה השנה הייתה מעוברת, כלומר באותה השנה שהמן הפיל את הגורל, אותה שנה הייתה מעוברת. מתם המעמקו לכך, שהרי נאמר במגילה בחודש הראשון, הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן, מיום ליום, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ונשאלת השאלה מדוע נאמר פעמיים במגילה, ומחודש לחודש, למדנו מכאן שאותה השנה הייתה שנה מעוברת. ומכיוון שכך, שבאותה שנה הנס היה באדר ב', לכן אנו בכל שנה מעוברת מציינים דווקא את אדר ב'. ממשיך הירושלמי כעת ודן, עקב הדיון על אדר א' ואדר ב', נשאלת השאלה, איזה חודש הוא העיקרי ואיזה חודש הוא תוספת? האם אדר העיקרי זה אדר א' ואדר התוספת זו אדר ב', או להפך? מבאר הירושלמי, אדר הראשון תוספת ואדר השני הוא עיקרי, או דין מה, אולי נאמר אדר השני תוספת? מה בנאון? שואל הירושלמי, מה נפקמינה איזה חודש אנו מגדירים כעיקר ואיזה חודש כתוספת? עונה על כך הגמרא, רבי שמואל ברב יצחק אמר שני כבשי עצרת בנאון. כיוון שיש קורבנות ושני כבשי עצרת ביניהם, שיש להביא קורבן דווקא בתוך שנתו הראשונה, אם כן נשאלת השאלה, מהדין נולד אותו כבש ב-15 באדר בשנה שאינה מעוברת בשנה שעברה, ונכנס לשנה הבאה, השנה הנוכחית, שהיא מעוברת. אם תימר, אם תגדיר שהאדר הראשון תוספת, אם כן שנה ארוכה היא, ואותו כבש ימלאו לו שנה דווקא באדר ב', ואם כן באדר א', עדיין הוא בתוך שנתו הראשונה. לעומת זאת, אם תימר, אדר השני תוספת, אם תאמר שהאדר הראשון הוא האדר העיקרי, והאדר השני הוא בגדר תוספת, אין לו אלא עד 15 באדר הראשון, יוצא שלאחר תו באדר א' כבר עברה שנתו והוא פסול. אמר רבי אייבי ברנגי מתנית אמר כנש להוכיח ממשנתנו, שהאדר הראשון הוא תוספת והאדר השני הוא עיקרי. דתנינן, הלולמנו במשנה במסכת עדויות, הן העידו, כלומר רבי דבר פפייס, כך מבאר קורבן העדה העידו, שמעברין את השנה כל אדר, כלומר עד כפתת באדר א', ניתן לעבר את השנה, שהיו אומרים עד הפורים. היו שסברו לומר, שלא ניתן לעבר את השנה לאחר הפורים. והסיבה, כיוון ש-30 יום קודם הפסח, אנו מתחילים לדרוש בהלכות הפסח. אם כן, יוצא שלאחר י' ותתווה באדר, כבר התחלנו לעסוק בהלכות הפסח, וכולם כבר נכנסו לכוננות פסח. ומכיוון שכעת מעברים את השנה, הרי שכולם יבואו לזלזל בדיני חמץ, שהרי כולם יגידו, הנה, שנה שעברה כבר נכנסנו לכוננות פסח, למדנו, התחלנו ללמוד את הלכות הפסח, ולא היה פסח. אם כן, הם יבואו בכל שנה ושנה לזלזל בהלכות הפסח, כי הם יאמרו, שמה נלמד וניכנס ונתחיל להתכונן לפסח, ופסח לא יגיע. לכן בתחילה סברו לומר, שלא ניתן לעבר את השנה לאחר י' ותתווה באדר. אבל לאחר מכן העידו רבי יהודה ורפפאיס העידו שמעברין את השנה עד כ"ט באדר א', ניתן להחליט על עיבור השנה. עדות נוספת הן העידו שמעברים את השנה על תנאי, כלומר שאם ירצה הנשיא השנה תהיה מעוברת, ואם לא יחפוץ בכך השנה לא תהיה מעוברת. הדאמרה מכאן יש להוכיח שהאדר הראשון תוספת. אם תימר אדר הראשון תוספת, אם תאמר שחודש הראשון של אדר הוא החודש העיקרי, והחודש הנוסף הוא בגדר תוספת, נשאלת השאלה כיצד ייתכן שאנו נעבר את השנה עד סוף אדר א'. הרי היום האחרון של אדר הראשון לא קיים על שטה, הרי כבר הסתיימה השנה, ומעבר לה וניתן לעבר. אלא בהכרח יש לומר שהאדר הראשון הוא בגדר תוספת, ולכן עד שלא הסתיים אדר הראשון, עדיין לא הסתיימה השנה, מכיוון שחודש אדר ב' הוא החודש העיקרי, וכל חודש אדר א' הוא בגדר תוספת כשמעברים את השנה. מראו כבר, אשכח, טרן איגרן, מצא שתי איגרות, שהיה שולח הנשיא לבני הגולה, בכדי להודיע להם שבית הדין בארץ ישראל עיבר את השנה. בחד הכתיב באיגרת אחת הכתוב הוא שפר באפי ובאפי חברי, כלומר, נראה הדבר בעיניי ובעיני חבריי, מוספה על שטת לטיניומין, כלומר, לעבר את השנה ולהוסיף עליה 30 ימים נוספים, עלו הוא חודש אדר ב'. ובחד הכתיב, באיגרת השנייה הכתוב, הוא שפר באפיין, נראה בעיניי, ובאפי חבריי, ובעיני חבריי, מוספה על שטה להוסיף על השנה, ירח יומין חודש ימים. מן דאמרת לטין יומין, מה נפקמינה מההבדל בין הניסוח שבין שתי האיגרות שלכאורה אומרות דבר אחד. מי שגורס, האיגרת השנייה, שהופיע בה שהנשיא הגדיר את החודש הנוסף כטלטין יומין, בהכרח שהוא סובר שהאדר הראשון תוספת, והאדר הראשון הוא חודש מלא, ולכן הוא קורא לאדר הראשון תוספת. לכן הוא כותב איגרת כך, כי הוא סובר שהאדר השני הוא עיקר, והאדר הראשון הוא תוספת. אולם אומן דאמר מי שגורס, מי שהאיגרת שראינו שהניסוח בה היה שהוסיפו ירח יומין, הוא סובר שהאדר הראשון תוספת, ולכן חודש אדר שני הוא תמיד חסר, ולכן הוא אמר ירח יומין ולא אמר 30 יום. לאחר שהוכיח כך הירושלמי, דוחה הירושלמי את הראיה ואומר, אין מנהדה, אם זאת הראיה, לתשמע מן הכלום, אין להוכיח מכאן. דאמר רבי יעקב ברכה, ורבי יהודן גזורי, והוא נקרא כך על שם שהיה מוהל, רבי סימון בשם רבי יושע בן לוי לעולם, שני חודשים מעוברים. כלומר, לכתחילה צריך שאדר הסמוך לניסן תמיד יהיה חודש חסר. אבל אם עשה שני חודשים מעוברים, כלומר גם אדר שני בין 30 יום, או לחילופין עיבר את הראשון ולא עיבר את השני, כלומר שהחודש הראשון היה 30 יום והחודש השני היה חודש חסר, מה שעשוי למות שלכתחילה אין לעשות כן. לעולם אדר הסמוך לניסן חסר, למרות שבדרך כלל חודש אדר הסמוך לניסן אמור להיות חסר, הרי שאם לא עשה כך יצאנו ידי חובה. ומכאן אנו רואים שאין ראיה מהאיגרות הללו, כי יכול להיות שהוסיפו 30 יום והכוונה לחודש אדר שני, ויכול להיות להפך, לכן אין מכאן שום הוכחה מהו החודש העיקרי ומהו החודש שהוא בגדר תוספת. מביא הירושלמי כעת תוספת שאומרת, אני רשבג אומר, מצוות הנוהגות באדר השני, כלומר, המצוות שאמורות להיות נוהגות באדר ב', קריאת המגילה, מתנות לאביונים, אינן נוהגות באדר הראשון, חוץ מן הספד ומן התענית, שאין שווין בזה ובזה, שאף באדר א', למרות שאין אנו חוגגים בי"ד ותתווה באדר א', את ימי הפורים, אנו אוסרים את אותם ימים בהספד ותענית. רבי בר אביר מיה בשם רב, רבי סימון בשם רבי יהושע מלוי אומר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. רבי חונה רבה לציפורין, רבה של העיר ציפורין אמר, הנהיג רבי חנינה כשיטת רשבג, הלהלכה לא, כלומר לא מורים כך לכתחיל, אלא אם בא לשאול פוסקים לו כשיטת רשב"ג. ממשיכה התוספת ואומרת, למרות שהדר השני הוא העיקר לגבי חגיגת ימי הפורים, אבל לעניין שטרות כותבין הדר הראשון והדר השני, אלא שכותבין הדר השני תניין, ואילו הדר הראשון אנו כותבים סתם, ואנו רואים לפי הכתיבה והניסוח בשטרות, שדווקא אדר א' הוא היה בגדר האדר העיקרי, ולא אדר ב'. רבי יהודה אומר, אדר השני כותב תף ודיו, ועל ידי כך ידענו שזהו אדר ב'. תמן תנינן מביאה ירושלמית המשנה שלנו שאמרה, אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביונים, שהמצוות הללו נוהגות דווקא באדר ב' ולא באדר א'. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי אומר, יש עוד דברים שנוהגים באדר ב' ולא באדר א', אף שימוע שקלים וקיליים, שהרי למדנו במסכת תענית, במסכת שקלים, שבחודש אדר בית הדין היו יוצאים גם להשמיע על השקלים וגם על הקיליים לראות מי זרה וצמח לו כעת קיליים בשדהו. יש בנהון, כלומר שיוצאים באדר ב' ולא באדר א', רב חלבו ורב חונה. רב בשם רבי חייא רבא סובר, הכל יוצאין ב-14 שהוא זמן קריאתה. כעת חוזר הירושלמי לדון בדיני קריאת המגילה ואומר, למרות שיש לנו י' ותתווה, ואותן ערים המוקפות חומה קוראים בתתווה, הרי שאם הם קראו בי' יצאנו בזה ידי חובה. ממשיכה הגמרא וחוזרת לדיני הכל יוצאין על השקלים ועל הקיליים באדר ב'. אמר רבי יוסף ויאות, כך צריך לומר, כלום אמרו משמין על השקלים, לא כדי שיביאו ישראל שקליהן בעונתן? הרי מה הסיבה שיוצאים להכריז על השקלים? זהו בכדי שעם ישראל בחודש אדר יזדרזו מהר, ייתנו מחצית השקל, בכדי שבאלף בניסן כבר יוכלו בבית המקדש להשתמש מתרומת הלשכה החדשה. שהרי מאלף בניסן אסור לקנות קורבנות יותר מהכסף של שנה שעברה, אלא דווקא מהכסף שנתרם כעת ממחצית השקל. ואם אומרת באדר הראשון, אם תאמר שכשיש שנה מעוברת אדר א' ואדר ב', נתחיל לגייס את מחצית השקל באדר א', הרי יוצא אם אומרת באדר הראשון, עד כדון אית בשטה שיטין יומין ישנם 60 ימים. ואם אתה מכריז מוקדם מדי, הרי שדווקא זה יגרום לאנשים לא לתרום, כי אנשים יאמרו שיש עוד זמן רב לפניהם, ואז יוצא שלא יתרמו לא באדר א' ולא באדר ב', מחמת שכבר ישכחו. לכן יש להכריז בתחילת אדר ב' שיש לנו 30 ימים לגייס את כל מחצית השקל מכלל ישראל, לשלוח לבית המקדש, וזהו זמן שמצד אחד אין זמן רב לפנינו ואנשים לא יפשעו, ומצד שני זהו זמן מספיק בכדי שנוכל לגייס את כל הכסף ולהעלותו לירושלים. כלום אמרו ממשיך הירושלמי ואומר, יוצאים אף על הקיליים. מה הסיבה שיוצאים אף על הקיליים? זהו לא כדי שיהיו הצמחים ניכרים, כלומר, שהרי בכל תקופת החורף חרשו וזרו, וכעת בחודש אדר הצמחים מתחילים לנבות ולפרוח. ואם יצאו באדר א' בזמן שיש אדר ב', הרי שהם לא יראו מאומה. הצמחים עדיין אינם ניכרים. אם אומרת באדר הראשון עד כנון אינון דקיקין, הצמחים עדיין לא ניכרים, לכן יש להמתין לאדר ב'. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא הלכה ו' אומרת המשנה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, כלומר יום טוב אסור בלמתת מלאכות כמו בשבת בדיוק, למעט מלאכות הנצרכות לצורך אוכל נפש, והמקור לקח ממה שאמרה התורה בשמות י' ב', פסוק ט"ז, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, פסוק שנאמר בהקשר לימים טובים. מכאן אמרנו שבימים טובים מותר לעשות מלאכת אוכל נפש, אבל בשבת אף הדבר הזה יעשו. והבבלי, בביצה בדף י"ב, מביא שלפי שיטת בית הלל, אנו אומרים כלל, מתוך שהותרה לצורך, הותרנה משלו לצורך, ולכן הבערה מותרת ביום טוב. אין בין שבת ליום הכיפורים, ממשיכה המשנה ואומרת, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה בהיקרת, כלומר אדם שמחלל שבת, בעדים מזיד עדים והתראה, הרי שיש לו עונש סקילה, זה עונש בידי אדם. מה שאין כן ביום הכיפורים, אף אם יהיה מזיד עדים והתראה, הרי שיש עונש קרת בידי שמיים ולא בידי אדם. תני מביא הירושלמי תוספתא בשם רבי יהודה שאומרת, אף מכשירי אוכל נפש התירו. כלומר ביום טוב לפי שיטת רבי יהודה, לא התירו רק מלאכת אוכל נפש, אלא אפילו מכשירי אוכל נפש. שואל הירושלמי, מה בנהון? מה רבי יהודה בא להתיר שהמשנה לא התירה? עונה על כך הירושלמי, רבי חסדאי אומר, לחדד ראשו של שיפוט בנהון. כלומר, מה הדין אם יש לי כלי נניח אם ניקח דוגמה בימינו, אני רוצה לתקן את התנור לצורך יום טוב. זהו לא אוכל נפש, אבל זהו מכשירי אוכל נפש. אם לא אתקן את התנור, לא אוכל לאפות. לפי רבי יהודה, לחדד, כלומר לתקן את השיפול הדבר יהיה מותר, למרות שיש כאן איסור של עשיית כלי. לפי שיטת רבי יהודה לא התירו רק את האוכל נפש, אלא גם את מכשירי אוכל נפש. נפקמין הנוספת רבי חנינה, ברי בונו של רבי אבא הוא סובר שהנפקמין תהיה, הוציא אש מהאבנים בנהון, כלומר להוציא אש יהיה מותר לפי שיטתו, אמנם לתקן את השיפוד יהיה אסור כי יש כאן איסור עשיית כלי ועשיית כלי נאסרה, אולם להוליד אש מהאבנים למרות שיש כאן איסור דרבנן של נולד, הרי שהדבר הותר לצורך אוכל נפש. תני רבי יהודה בר פזי מהמקום שנקרא ברזילה, הוא הדבר, שואל הירושלמי מהו הדבר, מה הקושייה? עונה הירושלמי לחדד ראשו של שיפוד הוא הדבר, היא להוציא אש מן האבנים הוא הדבר, על מי הוא בא לתמוע? לית לך אלא כעד, אין לך לומר אלא על המשנה בביצה שאמרה אין משחיזין את הסכין, כלומר אסור להשחיז סכין במשחזת ביום טוב, כי יש כאן משום איסור עשיית ותיקון כלי, אבל מסיעה על גב חברתה, אם אדם לוקח סכין ומשחיז ומחדד את אותה סכין על גבי סכין אחרת, מכיוון שזהו בשינוי זה מותר. אמר על כך אבחזי דרב יהודה שהמשנה הזאת היא שיטת רבי יהודה, כלומר רבי יהודה סובר שלעשות ולתקן כלי ביום טוב אסור, וכל מה שהתיר רבי יהודה זה דווקא להשחיז סכין בשינוי. ואם כן אנו רואים שרב חסדאי חזר בו ממה שהוא הביא כאן, שרב חסדאי התיר לדעת רבי יהודה לחדד את ראש השיפוד, כי אכן רב חסדאי סובר שרבי יהודה סובר שאסור לעשות כלי ביום טוב, אפילו אם זה מכשיר אוכל נפש, וכל מה שהוא התיר זה דווקא להשחיז את הסכין בשינוי על גבי חברתה, אבל עצם עשיית הכלי, מכשירי אוכל נפש, נאסרו ביום טוב. ורק נעיר הערה כמובן לא להלכה למעשה, ממש לא, אלא רק בדרך של לימוד, שהרי לכאורה ראינו שביום טוב שולחן ערוך פוסק בשני מקומות, גם בתף צדיקי וגם בתף קופתת כמדומני, שמכשירי אוכל נפש הותרו. לא ראינו שכיום מקילים בזה, אבל ברמת העיקרון מכשירי אוכל נפש, שלא היה ניתן לעשותם מערב יום טוב, הרי שמותר לעשותם ביום טוב. והדבר הזה מעורר שאלה, מה הדין יהודי שהכין אש מערב יום טוב? אולם ביום טוב האש קבתה. כלומר אותו יהודי הכין, ולכן אי אפשר להגדיר את זה כמכשירי אוכל נפש שהיה יכול לעשותה מערב יום טוב, כי הוא אכן הכין והדליק אש מערב יום טוב. אולם האש קבתה לו ביום טוב, ואין לו משום מקום אפשרות להעביר אש. לא משכנים, לא משום מקור אחר, אין לו אש דולקת אחרת. האם יהיה מותר לאותו אדם להדליק אש ביום טוב? הרי לכאורה אם הוא מדליק את אש ביום טוב, האיסור שהוא עובר עליו זה איסור נולד, איסור דרבנן. למעט שיטת הטס שסובר שזה איסור חמור יותר, הרי שהמשנה ברורה פוסק, ורוב הפוסקים סוברים שזה רק איסור נולד, אסור להוליד אש ביום טוב, זה איסור דרבנן. אבל בוודאי, גדר הדלקת אש זהו בגדר מכשירי אוכל נפש. והרי השולחן ערוך פוסק שמכשירי אוכל נפש, שלא היה ניתן לעשותם מערב יום טוב, מותר לעשותם ביום טוב. לפי זה יצא בחשבון ההלכתי, וככה החזון עובדיה אומנם לא פוסק, אבל משמע מדבריו בהערות בחזון עובדיה הלכות יום טוב, לגבי האדם שיצא מבית האסורים ביום טוב, שלכאורה זה בגדר מכשירי אוכל נפש, שלא היה, לא היה יכול לעשותם מערב יום טוב, שיהיה מותר לו לעשותם ביום טוב, לכאורה בפשטות אולי יש מקום להקל. ואומנם האור לציון אוסר בזה, ועוד כמה פוסקים אוסרים בזה, אבל לכאורה מצד החשבון ההלכתי יש מקום לפלפל בעניין. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...